רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות ג'נרל מוטורס, חברת הרכב היחידה בישראל שמובילה פיתוחים מתקדמים לרכבים עתידיים. רכבים אוטונומיים עומדים לחולל את אחת המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, מהפכה שתיגע בכל תחום בחיינו, מדיור ותכנון ערים ועד ביטוח ואנרגיה. ג'נרל מוטורס ישראל מתמקדת בפיתוחים לרכבים אוטונומיים ומקושרים ומזמינה אתכם לקחת חלק במהפכה הזו. החברה צומחת ומגייסת מפתחי תוכנה ואלגוריתמאים במגוון תחומים. אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם לכתובת ta.israel@gm.com ולהצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. שוב, ta.israel@gm.com או להצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. בואו להשפיע על עולם הרכבים העתידי. ג'נרל מוטורס ישראל מחכה לכם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה והחיים עצמם מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום יעל דורון דרורי וערן רביב. שלום.
אהלן.
כמו בכל משדר נשוחח על החיבור בין טכנולוגיה והחיים של כולנו, והפעם חינוך ולמידה. לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית הוא runlevy.com. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו במייל, בוואטסאפ, שלחו הודעה ל-050-3939-755. ואם עוד לא עשיתם את זה, תעשו לייק לדף הפייסבוק של עושים היסטוריה, תורידו את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכלל, תעשו מה שאפשר כדי להישאר מחוברים. יעל דורון דרורי, אשת חינוך, עד לאחרונה ראש תחום חינוך בגוגל ישראל, יועצת ומרצה על חדשנות, למידה וטכנולוגיה, בחברות וארגונים בכל העולם. היא גם מלמדת בתוכנית לתואר שני באוניברסיטת בר אילן. היי יעל.
אהלן, ואני גם משחקת.
גם משחקת, מה את משחקת?
בעולם.
משחקת בעולם. וערן רביב, איש חינוך, יזם חברתי ומומחה לטכנולוגיות למידה, לשעבר סמנכ"ל תוכן בעמותת תפוח, וכיום מנהל מיזם קמפוס, התוכנית הלאומית ללמידה דיגיטלית, שהיא חלק מישראל דיגיטלית. היי ערן.
אהלן.
באופן בלתי רגיל, אני מארח אתכם לפרק בתחום שיש לי בו אחיזה רחבה. בדרך כלל אני מזמין מומחים לכל מיני תחומים שיש לי בהם בין היכרות מעורפלת לעניין כללי, והיום אנחנו בתחום שיש לי את הכבוד לעסוק בו ביומיום, וגם קצת לכתוב וקצת לחשוב וקצת לדבר עליו בפני קהלים כאלה ואחרים. אני בטוח שיהיה לנו מעניין. בשיחה המקדימה התחלנו ודיברנו על זה, שטכנולוגיה וחינוך נפגשים בשני מקומות מרכזיים, ואולי אפילו שונים אחד מהשני. אחד מהם הוא השימוש במערכות טכנולוגיות לצרכי למידה, או טכנולוגיות למידה, והשני הוא המפגש בין טכנולוגיה לחינוך כקונספט, או המפגש בין טכנולוגיה לתפיסות חינוכיות, או להתפתחות של כלים פדגוגיים. יעל, את יכולה להגיד לנו משהו על ההבדל הזה או על התפיסה שלך בעניין?
כן, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד משהו על ההבדל הזה, כי אני תמיד שומעת הבחנות כאלה ואחרות ודי מתבלבלת, אבל אני כן אגיד, אני אגיד את מה התפיסה שלי של טכנולוגיה והתפקיד שלה בלמידה ובחינוך, ובעיניי תמיד היה אחד בלבד. בהקשר של מערכת החינוך שלנו, רגע, אם נשים שנייה את ההקשרים יותר רחבים של למידה בצד, במערכת החינוך לטכנולוגיה יש תפקיד אחד לדעתי, והוא לעשות את מערכת החינוך אנושית יותר. תמיד אמרתי את זה, אני חושבת שזה קורה בשתי דרכים עיקריות. פעם אחת, לקחת דברים מכניסטיים שאנשים עושים בתוך המערכת, בעיקר מורים ותלמידים, אבל לא רק, ולהפוך אותם באמצעות טכנולוגיה פשוט ליעילים יותר. זאת אומרת, אם אני עושה פעולה של בדיקת מבחן אמריקאי, ואני יכולה לעשות לזה אאוטסורסינג לגוגל פורם שיבדוק לי אוטומטית, אז אני מתפנה להביא את הערך האנושי שלי כמורה, ולהעמיק לראות מה המצב של הכיתה, לזהות תלמידים ש מתעכבים מאחור וכן הלאה, ויש לי לזה יותר זמן, אין ערך אנושי בבדיקה, בפעולה הטכנית. אז זה פעם אחת וזה קל להבין. פעם שנייה שהיא הצד היותר מגוון ומעניין בעיניי, זה הרחבה של גם של אפשרויות הביטוי והחקר העצמי שלנו כבני אדם. זאת אומרת שהנוכחות שלנו האנושית במרחב הפיזי המשותף, בזמן משותף, ביחד, הופכת להיות יותר משמעותית. וכרגע, אני חושב שזו ההבטחה הגדולה של טכנולוגיה בחינוך, והיא לאט לאט מתממשת. זה גם משפיע כמובן על העשייה שלנו בתוך המערכת. מתאפשר לנו היום לעשות דברים שלא יכולנו לחלום לעשות אותם בעבר. אבל אני רוצה לדעת מה אירן חושב.
אז קודם כל אני מאוד מסכים עם יעל, והדבר הראשון שאמרת הוא בעיניי המהות של לפנות את המחנכים ואת האנשים שעוסקים בהוראה ופדגוגיה לדברים שאי אפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה. יש מודל שאני מאוד אוהב שנקרא מודל SAMR, ששואל את השאלה הפשוטה, מתי התערבות דיגיטלית מביאה תועלת? בוא נחשוב רגע על טכנולוגיה עתיקה בשם מפה.
מפה כמו מפה מנייר?
כמו מפה מנייר. ובפעם הראשונה שהטכנולוגיה פגשה את המפות, לקחו את המפה הרגילה וסרקו אותה. זה היה בעצם תחליף. קצת כמו המקרן שהחליף את מטול השקפים בכיתה. זאת השכבה הכי בסיסית שאותנו כאנשי חינוך לדעתי לא מעניינת. יכול להיות סביב, בזמנו היה הייפ מאוד גדול, ותהליכי רכש עצומים של מקרנים, אבל בעצם לא היה פה משהו ששרת את הפדגוגיה.
נכון, יש איזה סיפור כזה של לוחות חכמים בכיתות.
סיפור, כן, עצוב.
בוא לא ניכנס אליו, כי רק...
ראיתי את זה בהמון מקומות, בשום מקום לא ראיתי את זה עובד.
עוד בשנה שעברה, טוב, אני לא אגיד את זה, אבל בשנה שעברה משרד החינוך סיים לפרוס אותם, זאת אומרת, עד שנה שעברה הם עדיין המשיכו עם התוכנית לפריסה של לוחות חכמים.
ונגעת פה בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בהקשר של המפגש בין טכנולוגיה לחינוך ואנשי חינוך, וזאת סוגיית האוריינות. והסיבה של לוחות חכמים נכשלו והם כישלון טוטלי, אני חושב שהיום כבר אפשר להגיד את זה.
לגמרי.
זה העובדה שהמפגש עם האדם, עם המחנך, היה מורכב ברמה כזאת שבמקרה טוב לדעתי 2% מאנשי ההוראה עשו בזה ממש שימוש. אם אני אחזור רגע למודל...
רגע, אבל זאת בעיה של המוצר. זאת לא בעיה של האנשי חינוך.
מסכים לגמרי.
רק שזה יהיה ברור.
שנייה רגע, לפני שאתם צוללים לשם, שניכם אמרתם, את אמרת ואתה הסכמת, שהמקום של טכנולוגיה בתפיסות חינוכיות היא להפוך את החינוך, את החוויה לאנושית יותר.
כן.
אותי תופס טיפה מופתע, האמירה הזאת.
זה תמיד מפתיע אותי שזה מפתיע אנשים.
לא אנשים, רק אותי. המאזינים שלנו הם מאוד חכמים, הם הבינו אותך בשנייה, אבל בשבילי תסבירי למה. חוץ מלפנות את המורה במקום לבדוק מבחנים.
תראה, מרחב של חינוך ולמידה הוא בכלל חינוך ולמידה, ופה באמת אין קשר בין מערכת החינוך למערכת שבחוץ, ליומיום שלנו כאנשים. אנחנו יצורים לומדים, ובטח בעידן הזה אנחנו לומדים יותר ויותר. למידה היא תהליך של התפתחות, בכלל, החיים שלנו, חיים של התפתחות, הנוכחות האנושית שלנו, אנחנו במרכאות או שלא במרכאות, עובדים על עצמנו, אנחנו עושים כל מיני דברים בשביל לחיות חיים יותר מלאים. מה זה חיים יותר מלאים? זה אומר שהנוכחות שלנו כבני אדם נעשית מורכבת יותר, נעשית יותר עמוקה, יותר, כמו בלון שמנפחים אותו, נכון? לאט לאט אתה ככה מתמלא. הרבה פעמים בבית ספר, או במקומות עבודה, אנחנו מביאים חלק מאוד מאוד מצומצם של עצמנו, של היותנו. וככל שהדבר הזה יעשה גמיש יותר, ושיותר אנשים יוכלו להביא יותר פנים שלהם לתוך מקום העבודה, סלש, לתוך מרחב הלמידה, גם אם זה מקום העבודה שלהם כמורים, וגם אם זה מקום העבודה שלהם מזווית המשתמש של תלמידים, אני חושבת שהמרחב הזה שכרגע קוראים לו בית ספר, יממש את הכוונה העמוקה שלו, שזה מקום של התפתחות, צמיחה וגדילה. ולטכנולוגיה יש אפשרות לסייע ולהאיץ את הדבר הזה.
אני אגיד אפילו יותר מזה, עוד הבחנה שחשוב לשים בבסיס, זה הבחנה בין ידע, מיומנויות וערכים.
נכון.
אני חושב על הרבה מאוד שעות שאני ביליתי בכיתה או בהכשרות, בהשתלמויות, והאדם שעמד מולי העביר לי ידע. עכשיו, את אותו ידע אני יכול לרכוש ביוטיוב, בקריאה בוויקיפדיה או במקורות אחרים. מה שאני צריך כאדם, וזה מתחבר למה שיעל אמרה, זה ערכים, זה מיומנויות, זה דברים שהם בעצם מחוץ לתחום הזה שנקרא ידע, ואם הטכנולוגיה יכולה לקחת בעלות, או בעצם להוות מדיום אלטרנטיבי לרכישת ידע, אני כמחנך, או אני כמנטור, מדריך, יש לי הרבה יותר capacity ומקום לתת לאנשים שאני עובד איתם את הערכים המוספים, את המיומנויות.
ובהקשר הזה, גם רכישת ידע זה דבר מורכב. זאת אומרת, יש את המקום של לשמוע והמידע, ויש את תהליכי עיבוד. יש תהליכי עיבוד שאפשר לעשות בלמידה עצמאית, אני עם עצמי, או באופנים שונים עם טכנולוגיה, ויש את המרחב שנעשה בתוך הקשר חברתי. למידה בהקשר חברתי היא בדרך כלל נעשית או מועצמת כשהמפגש הוא פנים אל פנים. אפשר לעשות עוד כל מיני מדיומים, יש שם טווח מאוד רחב, שגם חלקו יכול להיות טכנולוגי. אבל יש איכות של העמקה שנעשית בתוך המפגש הבין אישי, פנים אל פנים, אפילו וידאו קונפרנס לא מצליח. זאת אומרת, הוא שוב, הוא מרחיב לנו את הטווח, אבל יש משהו ייחודי במפגש האנושי. ולשם צריך לכוון.
זה קודם כל עושה היגיון מאוד ברור. אתם יכולים להביא איזושהי דוגמה למקום שבו כלים טכנולוגיים דווקא כשהם פוגשים מערכת חינוכית או איזושהי מערכת לומדת, עושים את כל הדברים האלה, נותנים את ההרחבה, כי התפיסה ברורה. ואני חייב להגיד שהדיון שאתה טיפה פתחת איראן על מקום המורה ואיך משתנה התפקיד שלו בכיתה בעצם ממקור ידע לפסיליטייטור, או מי שמאפשר רגשית וחברתית את התהליך, מי שמחזק את התלמידים, זה כשלעצמו דיון ענק, סופר מעניין, ואני חושב שמורים שידעו לעבור את השינוי הזה, וידעו להיכנס לתפקיד החדש בצורה יעילה, הם המורים הטובים של התקופה הקרובה, או של התקופה הנוכחית.
או של בכלל תמיד.
כן, אף על פי שתקופה מסוימת בהיסטוריה, ולדעת חלק אפילו כיום, המורה הגיע גם כמקור ידע.
כן.
אני למדתי היסטוריה, אני יודע היסטוריה, ולכן אעביר אותה אלייך. מצד שני, אני כנראה פחות טוב בזה, מהמורה הטוב ביותר שאפשר למצוא ביוטיוב בחינם ב-40 שניות.
נכון.
אז רן, רצית לתת דוגמה.
אני רוצה לשתף בפיילוט מעניין שאנחנו עושים עם משרד החינוך. זה פיילוט של קורס מקוון מחליף בגרות בהיסטוריה בחינוך הממלכתי דתי. במסגרתו השנה, ב-20 בתי ספר, התלמידים לא ניגשים לבחינת הבגרות. הם עושים קורס מקוון שמהווה תחליף לבחינת הבגרות, ושיטת הלמידה בתוך הקורס היא מה שנקרא בעגה המקצועית blended learning, שחלק מהזמן התלמידים יושבים מול המערכת שלנו, מערכת קמפוס, ורוכשים את אותו ידע שדיברנו עליו. היתרונות של הטכנולוגיה בהקשר הזה הם הם רוכשים את הידע באמצעים מאוד מאוד מגוונים. זה לא רק להקשיב למורה שמדבר, יש מפות ויש תרשימים ויש משחקים ויש אינטראקציות חברתיות ויש מרכיבים שהתלמידים נותנים פידבק אחד לשני. כלומר, יש פה עולם ומלואו שלם חדש שהטכנולוגיה מציעה. ויחד עם זה, אם נחזור לתחילת הדיון, על כל שעתיים של עבודה מול המחשב, יש להם שעה עם המורה להיסטוריה. שבה מחדדים את הנקודות שדיברנו עליהן, על המיומנויות של הבחנה, אם זה בעיקר לטפל ולהבין הקשרים היסטוריים ולעשות דיון ועבודה בקבוצות, דברים שהטכנולוגיה היום עוד לא מספיק חזקה בהם.
שהם אפילו טיפה מנותקים גם מהתוכן וגם מהטכנולוגיה, אני צודק? זאת אומרת, זה יכול היה להיות היסטוריה, אבל זה יכול היה להיות גם מדעי המחשב או מתמטיקה?
לגמרי, לגמרי, ואני חושב שיש פה עוד איזשהו ערך ש... אני כמורה שמלמד בהוראה מסורתית פרונטלית, שאני עומד מול הכיתה, אני יכול לנחש מה עובר בראש של התלמידים, אני יכול לנחש מה הם הבינו ומה לא, אין לי שום עדות לזה. לעומת זאת, בלמידה דיגיטלית יש הרבה מאוד מידע, שכשהמורה נכנס לכיתה והוא מסתכל על הדוחות של הלמידה שהתלמידים עשו באמצעות המחשב, הוא יודע מתי הם למדו. כמה הם למדו, כמה זמן לקח להם, מה היו נושאים שהם היו חזקים בהם, מה היו נושאים שעניינו אותם, וזה מאפשר לו לעצב את השיעור הפרונטלי ברמה שהיא הרבה יותר מותאמת.
הרבה יותר מותאמת אישית, ומאחר ופרסונליזציה זה תמה מאוד מאוד מרכזית בטכנולוגיה וחדשנות, בכלל תהליכים שהעולם עובר אליהם, אז זה רק מתבקש שזה יגיע לחינוך, ששם תמיד כמחנכים רצינו לעשות הוראה ולמידה מותאמת אישית, ועכשיו יש לנו את האפשרות לעשות את זה בצורה יותר רחבה.
וזה באמת מתיישם, יש מספיק מורים שיודעים לקרוא דף נתונים שיצא מתוך מערכת ממוחשבת, ולהתאים את השיעור לתלמיד?
שאלת שאלה מעולה, אבל אני חושב שאחד מהאתגרים שלנו בפיילוט הזה, זה לראות איך אנחנו מסייעים למורים לעשות שימוש במידע הזה, איך הופכים את המידע לידידותי ונגיש, וזה בהחלט אחת מהשאלות שאנחנו בוחנים בפיילוט.
אני חושב גם שמעבר לפלטפורמה כזו או אחרת, או תצורה כזו או אחרת של דאטה שמורים צריכים להכיר, חשוב מאוד לקדם את הקונספט, את ההבנה הרחבה של מורים, של מה זה הוראה ולמידה מבוססת נתונים, ולא, זאת אומרת, זה איזשהו מיינד שיפט, איזשהו שינוי במיינדסט של מורים, כשהם ניגשים להוראה. האם הם ממשיכים לפי ההרגל, או שהם בעצם רגע עושים איזו בדיקה מהירה, ואז ברגע שהם מוכזים את העיקרון, ולא רק את התצורה, אז הם חופשיים לעשות את זה בהמון המון דרכים, טכנולוגיות או לא טכנולוגיות, זה לא כל כך משנה, אתה יכול לעשות מיפוי באדום, צהוב, ירוק, בתחילת השיעור, אתה יכול לעשות הצבעה בידיים, זה לא כל כך, זאת אומרת, כל מורה יעשה את זה בהתאמה לקונטקסט הספציפי שלו. כמובן שטכנולוגיה מאפשרת לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים, בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה, וגם אנונימית לתלמידים, מה שהרבה פעמים עוזר. אבל מה שחשוב בתודעה של מלמדים, זה להבין שהקונספט הזה, ושיש להם את האפשרות לעשות הוראה מותאמת אישית, מבוססת נתונים, ולא רק לנחש מה המשתמשים רוצים, או איפה הם נמצאים.
ואני רוצה להרחיב את השיח ולדבר על השילוב בין טכנולוגיה ללמידה כשובר שוויון חברתי. אני אעשה את זה באמצעות דוגמה נוספת של פרויקט מעניין שלנו. אנחנו לקראת סוף 2018 עתידים להשיק קורס פסיכומטרי מקוון חינמי. ופה אנחנו בעצם מדברים על האפשרות להנגיש ידע שעד היום אתה צריך לשלם לא מעט כסף בשביל לרכוש אותו, והוא, הנושא של פסיכומטרי זה ידוע לפי המחקרים, גם קשור ביכולת הכלכלית והרקע הסוציו-אקונומי שאתה מגיע ממנו.
קשור רק בזה.
נכון. ופה אנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיה ובתחום של ההכשרות כשובר שוויון. ומאפשרים לאוכלוסיות עד היום לא הייתה להם נגישות למידע באופן פשוט וסטרייט פורוד, לגשת וללמוד ובעצם לצמצם את הפער החברתי.
אז איך זה ייראה קורס כזה ואיפה התפקיד של מורה בתוכו?
שאלה מצוינת, אנחנו בעצם...
יש לי הרבה כאלה היום.
אנחנו בעצם מציעים מסלול שמשלב בין למידה עצמית, מה שנקרא בעגה המקצועית קורס אסינכרוני, לבין מגע אנושי. כלומר, אם אני עכשיו תלמיד מקריית שמונה, שעד היום כנראה שהייתי צריך לנסוע לא מעט קילומטרים, לבזבז הרבה זמן ולשלם הרבה כסף בשביל קורס פסיכומטרי, אני יכול מהבית עם חיבור אינטרנט ללמוד את כל התכנים.
עכשיו, החלק, מה שאתה קורא קורס אסינכרוני, הוא קורס קלאסי כמו MOOC, נכון. Massive Online Open Courseware, מילה שנפוצה בשנים האחרונות כדי לתאר קורסים בלמידה מרחוק, וכשאתה אומר אסינכרוני, אתה מתכוון שכל תלמיד צורך את החומר הזה אונליין בזמן שלו, ולא תלוי בהתקדמות של כיתה.
נכון, ואנחנו יודעים להגיד היום, שהמחקר מדבר על זה, שלמידה שהיא אסינכרונית בלבד, מתאימה רק לחלק מהאנשים. היא דורשת...
חלק מאוד קטן.
נכון, היא דורשת משמעת עצמית מאוד גבוהה, יכולת של ניהול זמן, יכולת...
וניהוג עצמי, מה שבדרך כלל מאפיין שכבות סוציו-אקונומיות בינוניות וגבוהות, מה שמגביר את הפער...
אני חושב שבכל שכבה סוציו-אקונומית, אם תחפשי את המאפיינים הבולטים של נערים בגילאי 18-25, זה לא יהיה ניהול זמן ומשמעת עצמית, נערים או נערות. המאפיינים המרכזיים שתזהי לא יהיו משמעת עצמית ומוטיבציה גבוהה לשבת שעות מול המחשב ולעשות תרגילים של פסיכומטרי.
ובאמת, בגלל התופעה הזאת שאנחנו כבר יודעים שהמחקר מדבר עליה, יש את הרכיב הסינכרוני. ובאופן כללי, כשאנחנו מדברים על מערכת כזאת, אנחנו נרצה שיהיו להוסיף להקשרים של זמן, מקום והקשר חברתי. ובמובן הזה, בנוסף לאותה למידה עצמית, תהיה אפשרות ללומדים להצטרף לשיעורים מקוונים, שיהיו פעמיים בשבוע, בזמן מסוים, יהיו להם שעות חניכה אישיות.
וזה במרכזים פיזיים במקום שהם גרים בו?
לא, זה יהיה באמצעות כלים כמו סקייפ או גוגל הנגאוט שאנחנו מכירים, אבל זה יהיה בעצם עם מגע אישי, עם אדם שאתה רואה ומתקשר איתו.
אז פה קצת זלגנו בעצם למשמעות השנייה שדיברנו עליה, או למפגש השני הגדול של שבין חינוך לטכנולוגיה, והוא בטכנולוגיה ככלי שמנגיש תכנים לימודיים, או אתה קראת לזה מצמצם פערים, אני יכול להגיד שיש לו פוטנציאל צמצום פערים, נראה לי שחובת ההוכחה עדיין על המערכות הגדולות, בפירוש מנגיש ידע מכל העולם לאנשים פשוטים, וזה גם לא כל כך חדש, זה התחיל לפחות בעולם שאני מכיר, אחרי שעברנו את השלב של לימודים בהתכתבות. כשהייתי ילד, אגב, לתקופה מאוד קצרה, למדתי כמה דברים בהתכתבות, ממש בדואר, בנייר. בשלב הבא, לפחות בעולם המקוון של שיעורי וידאו, חברות כמו...
מכון דווידסון.
אני רציתי להגיד לינדה, שנרכשה על ידי לינקדאין. לינקדאין קנו את...
לינדה.
ומייקרוסופט. ומייקרוסופט, כן. לינדה שהיא כבר שנים מקום שאפשר לקנות בו קורסים טובים מאוד נחשבים למקצועות, בעיקר למקצועות יצירתיים וגרפיים אונליין.
סקילשר.
סקילשר דוגמה מצוינת, יותר חדשה, נכון?
יותר חדשה, וגם היה מעניין להסתכל עליה מההתחלה, שכמובן לא יודעת מתי זה, כי אני לא זוכרת זמנים, אבל התחילה כפלטפורמה שמביאה את הקונספט שכל אחד יש סקילס, והוא יכול לשתף את זה בתוך הקהילה שלו, והייתה פלטפורמות של מפגש. בהתחלה החלק הטכנולוגי האונלייני שלה היה רק הארגון, רק הלוגיסטיקה. זאת אומרת, כל הנושא של תשלום ויצירת קופונים וכן הלאה.
והלמידה עצמה הייתה פנים אל פנים?
והלמידה עצמה התרחשה אופליין פנים אל פנים. זאת אומרת, אם אני יודעת לערוך שולחן ממש ממש יפה, אני יכולה להציע סדנה ודרך הפלטפורמה. וזה התחיל לייצר בעצם קהילות, זאת אומרת, איך טכנולוגיה מייצרת קהילות אופליין, או אינטראקציה חברתית, לימודית, לא יודעת איך תקראו לזה, אופליין. ולאט לאט, בגלל המשתמשים כמובן, שגם זה קרה די במקביל עם ההייפ של המוקים, והפלטפורמות שכולם מכירים, של קורסרה, אדקס, יודאסיטי וכן הלאה, גם סקילשר התרחבו מאוד, התחילו להציע קורסים אונליין, או בלנדד, גם וגם, וזה פשוט מרתק לראות מה קורה, איך הפלטפורמות האלה גם בדרך כלל מתחילות וגם ממצבות את עצמם במקצועות יצירתיים.
אז שנייה, איך נראות כל אותן פלטפורמות? אני לא בטוח שההנחה שכולם מכירים אותן היא מדויקת. איך נראות אותן פלטפורמות ומה קורה בסקילשר? הזכרת את קורסרה, יודאסיטי, אדקס, מה זה?
וואו, ערן יסביר את זה יותר טוב ממני, אני חושבת.
אנחנו מדברים על פלטפורמות שמציעות קורסים מקוונים, הידועות יותר בשמם MOOCs, Massive Open Online Courses, כשהרעיון הוא מאוד פשוט. הפלטפורמות האלה מציעות קורסים שחלקם קורסים אקדמיים, חלקם קורסים של הכשרה מקצועית והתפתחות תעסוקתית, ומה שמעניין וקורה בשנים האחרונות, שאנחנו רואים יותר ויותר offers של מסלולי למידה מלאים. כלומר, יש לנו לדוגמה מקצוע של דאטה סיינטיסט, שהוא היום מאוד מאוד מבוקש בשוק.
יש נאנו דגרי ביודאסיטי.
נכון, יש נאנו דגרי ביודאסיטי, ויש מייקרו מאסטרס באדקס, ועכשיו יש גם פרופשיונל סרטיפיקט טרק באדקס, ומה שחשוב בהקשר הזה, זה שזה הופך להיות קרנסי בשוק התעסוקה, וזה ממש מהפכה.
אז בואו לפני שנצלול לזה, מה זה אומר נאנו דגרי, ומה זה, ואיך זה נראה?
זה ממש מגניב.
אז ספר לנו רגע, יודאסיטי אני מכיר, יודאסיטי זה אתר שמרכז הרבה קורסים אונליין, קצת מקביל אולי ללינדה או לאדקס או לקורסרה שהזכרת.
נכון, אבל יודסטי מלכתחילה מצבו את עצמם יותר במקום של התפתחות מקצועית ופיתוח מקצועי, ומה שהם עשו באיזשהו שלב, הם הבינו שמאחר והשוק, בכלל מדברים בתחום, בוודאי בתחום הטכנולוגי על כשל שוק, אבל לא רק בתחום הטכנולוגי, זאת אומרת שמעסיקים מתלוננים, אומרים כוח העבודה שמגיע אלינו ממערכות החינוך, בין אם זה K-12, זאת אומרת בית ספר גן, ובין אם זה השכלה אקדמית, לא מיומן במה שאנחנו צריכים. ואחרי שהתבססו בעצם הפלטפורמות של המוקים, באה יודסיטי ואמרה, יש לנו אפשרות, אנחנו פלטפורמת תיווך, יש לנו את הידע המקצועי מהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, מצד שני אנחנו יכולים לחבר אותם לצרכים של, של המעסיקים עצמם, ופשוט לעשות את החיבור ולעשות מרחב שהוא win-win, זאת אומרת שמעסיקים כמו AT&T, גוגל, IBM, מרצדס בנץ, שיותר התחילו באמת במקצועות הטכנולוגיים, באו ואמרו בשביל תפקידים מסוימים, אנחנו צריכים את הסט הזה של הידע והמיומנויות, אומנויות, תפרו להם חבילה, וזה בעצם תעודה בתשלום, שהחברות שחתומות על אותו נאנו דגרי, התעודה הזאת היא קבילה מבחינתם, לטובת התפקיד הספציפי. אוקיי? זאת אומרת שלא צריך בכלל משהו נוסף.
איך זה נראה לתלמיד? אם אני עכשיו רוצה לעשות נאנו דגרי באחד התחומים האלה, אני מבין שאת הקוריקולום, את תוכן הלמידה, בנתה יודסיטי ביחד עם גוגל או AT&T או המעסיק הפוטנציאלי, אבל מה אני עושה? אני הולך לכיתה?
אני משלמת כסף קודם כל, בוחרת במסלול למידה הזה, ואז יש לי שם סט של קורסים, שהם קורסי מוק, שאני לומדת אותם, נבחנת, עושה את כל המטלות, כמובן איזה סוג של קורסים ומה יש בתוכם, זה תלוי בנאנו דגרי שאני עושה, או בהיבטים האלטרנטיביים בפלטפורמות האחרות, ובהנחה שאני מצליחה לעשות, לעמוד בכל המשימות שלי, כמו כל תואר או כל לימודי תעודה, אני מקבלת תעודה רשמית, ויש בתוך המרחב למידה הזה, יש כבר headhunters שמחפשים את המבריקים ביותר בתוך הלמידה, ומנסים כבר לגייס אותם לעבודות.
ושנבין עד כמה זה דרמטי, חברת Ernst & Young, שהיא אחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם, הכריזה לפני שנתיים, שתואר אקדמי הוא כבר לא תנאי סף כדי להגיש אליה קורות חיים. כלומר, יש פה בתנועה הזאת סוג של אלטרנטיבה ללימודים אקדמיים, ובמובן הזה יש פה מפגש מאוד מאוד מעניין בין אקדמיה שרוצה להמציא את עצמה מחדש ומבינה שיש פה תנועה שהיא לא טכנולוגית בלבד, אלא מהותית משפיעה על שוק התעסוקה, ולבין התעשייה המסורתית. אנחנו היום רואים חברות כמו בוינג, רד האט של לינוקס וכולי, ששילבו מוקים כחלק מתהליכי הכשרת העובדים וחלק מתהליכי המיון של עובדים.
אני חושב שבאופן כללי, הנגישות לטכנולוגיה בצורה הזאת, שם סימן שאלה על הקשר בין השכלה קלאסית, השכלה סטנדרטית, לבין employability, לבין היכולת למצוא עבודה במקצועות מתקדמים. למצוא עבודה שדורשת כישורי סטם וכישורים טכנולוגיים, וראייה מערכתית וניהולית רחבה. EY, Ernst & Young, לא ידועים בזה שהם מעסיקים רק low level. ואני חושב שיש פה מקום לטכנולוגיה בשני חלקים, קודם כל כמנגיש של ידע, כמו בדוגמאות שהבאתם, אבל גם כמצביע על יכולות אישיות.
לגמרי.
כי תלמיד שסיים קורס ביודסיטי, בוודאי אם הוא עשה את זה, עשה או עשתה, לבד בבית, מדגים לא רק שמסוגלים ללמוד, אלא גם שמסוגלים
ללמוד באופן עצמאי.
ללמוד עצמאית, להבין את התוכן, להשתתף. בדרך כלל בקורסים האלה יש איזשהו רכיב קהילתי.
נכון.
אתה צריך להיות באינטראקציה עם הכיתה. אני מאוד אוהב, יש דוגמה של אתר ייעוץ למתכנתים, שנקרא Stack Overflow, שאני מאוד אוהב להביא אותו כדוגמה לכוח של קהילות אינטרנטיות בעולם כזה. כי כאשר מישהו מדורג מצוינן גבוה ב-Stack Overflow, זה אומר קודם כל שהוא יודע כמה דברים על תוכנה או על IT או על תחום העיסוק שלו, אבל זה גם אומר שהוא חבר קהילה פעיל. במידה מסוימת, אם אני מבין נכון, יודסיטי שחזרו את הערך הזה בתוך המנגנונים של הנאנו דגריז.
גם, והם פתחו מרחב שלם של אפשרויות לתעסוקה ובעצם אני חושבת שכשמסתכלים על איך אנשים יראו, או איך הפרופיל התעסוקתי של אנשים יראה בקרוב, ולא רק במקצועות הטכנולוגיים, הוא יהיה יותר מין פורטפוליו אקדמי מאשר בנקים של תארים. זאת אומרת, יש מעט מאוד מקצועות שבאמת הקונספט הזה של 4 שנים, של איקס קורסים, שמישהו אחר החליט מה הם, הרי זה, 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 זה קונספט שהולך ומאבד מכוחו בכל המובנים. הרבה יותר הגיוני והרבה יותר מותאם לעולם, אפרופו חיבור של מה שדיברנו, של כמה דברים שדיברנו עליהם קודם, הוא לעשות פורטפוליו אקדמי. זאת אומרת, אם אני, הכישורים שלי והעניין שלי, פעם אחת חינוך, פעם שנייה משחקים, פעם שלישית טכנולוגיה וחדשנות, אני מייצרת לעצמי פורטפוליו אקדמי, במוקים, בפלטפורמות שונות, אולי נאנו דגרי אחד, אולי אוסף רחב של דברים, כולל למשל דירוג גבוה ב... בוודאי, בסטייק אוף אפלו, פעמיים. וזה בעצם הופך להיות הכרטיס ביקור המקצועי שלי, הוא הרבה יותר מעניין למעסיקים, הוא הרבה יותר רלוונטי, והוא יותר מעניין לנו כבני אדם, כי אנחנו ממשיכים כל הזמן לפתח אותו.
רק טיפה על האינטראקציה שהתרחשה פה באולפן, המאזינים יודעים את זה, אתם אולי עוד לא, וזה יכול להפתיע אתכם, אני באופן אישי טיפ-טיפה חנון. Stack Overflow הוא אתר של חנונים מתכנתים, למעשה רשת של אתרים, שעובר עליה תהליך מאוד מעניין שקרה לכמה עולמות תוכן שהגיעו מהעולם המרתק של פיתוח תוכנה, והוא חוצה את הגבולות, חוצה את הקווים ומחלחל חלק מהמנגנונים שלו לעולם האמיתי. לאט לאט, אבל יש משהו במבנה הקהילה שנבנה שם, שאני רואה אותו מתיישם גם במערכות כמו Udacity, ואולי טיפין טיפין בעוד כמה תחומי תוכן, שמצביע על, אולי על התחלה של פתרון לשאלה של מה המקום של בני אדם אמיתיים בעולם שמנוהל על ידי מערכות טכנולוגיות. ובני אדם אמיתיים, אני מוציא מתוך הקבוצה לרגע את המהנדסים והמתכנתים, שדרכם לצרוך טכנולוגיה ולהרגיש עם זה בנוח. אולי זה מדבר על הורדת חסמים של אוריינות טכנולוגית. אני כבר לא צריך לחיות כל החיים מול המחשב, כדי להפיק תועלת מאינטראקציות מהסוג הזה.
אני חושב שבהקשר הזה, ובהקשר של מה שדיברנו קודם על בעצם מוקים ככלי ממיין, ראוי להזכיר את התפיסה החדשה של אוניברסיטת תל אביב ביחס לקבלה ללימודים אקדמיים אצלה. היום אתה לא צריך לעשות פסיכומטרי בשביל להתקבל לאוניברסיטת תל אביב, ומרכז החדשנות בלמידה של האוניברסיטה מציע בעצם לציבור המועמדים, במקום לעשות פסיכומטרי, לעבור 3 מוקים, מתוך ההבנה של מה ש...
וואו, 3 מוקים כלשהם?
3 מוקים מתוך המוקים של אוניברסיטת תל אביב, מתוך ההבנה שאם הפסיכומטרי מנסה לראות או לנבא את ההצלחה האקדמית שלך, מה יותר טוב מהצלחה אקדמית כמנבא להצלחה אקדמית?
מדהים, וזה, יש לזה אחים בעולם למגמה הזאת?
אני לא מכיר, אני מכיר אחים בעולם, בעולם התעסוקה, שזה מה שבעצם יעל הזכירה קודם, שהטופ 20 רנקט במוק מסוים, מקבלים זימון לרעיון עבודה. וזה משהו, מייקרוסופט עשתה פיילוט מאוד גדול בנושא הזה בסיאטל, המוק ככלי ממיין, ואם חושבים על זה, 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 זה מאוד מאוד טבעי ונכון שזה יקרה.
כן, זה מפתיע שזה לא קורה ככה. בלי שום קשר אולי, אני פותחת פה סוגריים לא רלוונטיים, אבל בפינלנד, במערכה, בפתרון המעניין שפינלנד מוצאת במעבר שבין מערכת החינוך לבין לימודים אקדמיים, המצרף של קבלה לאקדמיה הוא תלוי בבחינה של הפקולטה הספציפית שאליה אתה נרשם, מתוך ההנחה החדשנית והמטורפת שהמיומנויות שאתה צריך בשביל ללמוד פיזיקה ומתמטיקה הם אינן אותם מיומנויות מאשר אלה שאתה צריך נגיד לפסיכולוגיה או לחינוך, ושראוי שכל פקולטה תבדוק את המיומנויות שנדרשות לה.
יש מקומות בעולם שבהם אפשר להתקבל או להתחיל תואר ראשון כמעט בלי סינון מוקדם, והמיון המשמעותי הראשון נעשה אחרי השנה הראשונה או בסוף התואר הראשון, שזה קצת דומה למה שאתם מתארים, רק קל יותר במשאבים על האוניברסיטה.
בדיוק, רק הרבה יותר קר.
לגמרי.
הרבה יותר זול לעשות את זה במודל של מוק.
נכון.
בנינו אותו פעם אחת, ו...
נכון.
הוא עדיש לשאלה אם עושים אותו 10 אנשים או 1,000.
בדיוק. דוגמה קלאסית נהדרת לכוח של הטכנולוגיה בהקשר הזה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות GM, המפעילה מרכז פיתוח גדול בהרצליה ומגייסת חוקרים, אלגוריתמאים ומהנדסים. ארנון זמיר ערך את אפרת רוזנמן שמובילה את קבוצת הקוגניטיב דרייבינג בג'נרל מוטורס לשיחה על האתגרים של פיתוח רכב אוטונומי ובפרט על הדרישות הגבוהות מהמערכות האלה.
איך אפשר לגרום לאלגוריתם, למחשב, לא רק להבין מה הוא רואה אלא גם לנחש מה הדבר הנכון לעשות?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, וזה בעצם האתגר הכי מעניין כאן, זה בעצם אנחנו רוצים ללמד אותו מה שנקרא driving policy, אוקיי? אנחנו רוצים שהוא יאמץ לעצמו driving policies, ולא רק אחד, כל מיני, וזה גם יכול להיות אחד כאן בישראל, ואחד אחר בהודו, ופוליסי אחר כמובן בין עירוני, ובתוך העיר, ואם יש לך כיכר, אז אתה צריך ללמוד הרבה מאוד policies. הטכנולוגיה היא בדרך כלל מה שאנחנו קוראים reinforcement learning. זה מדובר בטכנולוגיה, טכנולוגיה שבה יש אינטראקציה של הסוכן עם סביבה, והסוכן עושה actions, פעולות, ומקבל reward, כאילו מקבל איזשהו תוצאה, איזשהו פרס או עונש על מה שהוא עושה, ומזה הוא לומד. אז הוא עושה אינטראקציה, ובטכנולוגיה אותי הוא מנסה, ואז הוא רק...
ראיתי את זה בתוכנות שמשחקות משחקים, מריו ברדרס וזה, תוכנה שרצה הרבה פעמים על המשחק, עד שהיא מצליחה לסיים את השלב, כמו ילד עם נינטנדו.
נכון, אתה צודק מאוד. באמת, ההצלחות שהיו ל-reinforcement learning בשנים האחרונות, הן מאוד מאוד מרשימות, ואפילו מרגשות. אנחנו מכירים את התוצאות עם האטארי, שמצליחים לשחק משחקי האטארי, כל מיני סוגים ברמה שהיא הרבה יותר טובה מ-human level. המחשב ינצח בגו, היום שזה משחק סופר מסובך, המחשב יודע להטיס הליקופטר, הליקופטר ניסויי, זאת אומרת לא הליקופטר אמיתי, אבל יודע כבר להטיס הליקופטר, ויש עוד הצלחות של reinforcement learning.
הצטרפו ל-GM המפתחת את המכוניות האוטונומיות של העתיד. בקרו באתר המשרות של General Motors, שקישור אליו יופיע בבאנר באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אחרי שדיברנו על המוקים באוניברסיטת תל אביב ועל היכולת להנגיש ידע ולייצר מערכות שמשלבות למידה אונליין ואופליין, אתה למעשה יושב בתוך מערכת שמייצרת עולם שלם של מוקים, של למידה מרחוק.
אז באמת אולי נספר בשתי מילים על מיזם קמפוס, מיזם שקם לפני כשנה במטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, שהתפיסה הבסיסית שמועדת מאחוריו היא שהידע שייך לכולם. וכמו שאני הולך בפארק, וזה משהו שאני מקבל מהמדינה, והמדינה נותנת לי שירותים של מים ובתי משפט וכולי, ככה גם הידע. ובמסגרת התפיסה הזו קמה פלטפורמה שנקראת קמפוס, היא עדיין בשלב בטא ובתהליכי הקמה, שהמטרה שלה היא להנגיש את הידע לאזרחים במגוון מאוד רחב של תחומים. יש עוד מונח שכדאי שנדבר עליו שנקרא lifelong learning, למידה לאורך החיים, שאנחנו בקמפוס הרחבנו את התפיסה לגביו, ואנחנו רואים בחזון שלנו מיום שאתה נכנס לבית הספר ועד הגיל השלישי, את האתר שלנו מלווה אותך, אם זה בהכנה לבגרות, בלימודים אקדמיים לפני שאתה פוגש את האקדמיה, במיון לאקדמיה, בהכשרות לתעסוקה, בהשרה לגיל השלישי, והמבחר המדהים של הקורסים, יש לנו כבר 60 שנמצאים בתהליכי פיתוח, יעלה לאוויר רשמית לקראת סוף שנת 2018, אנחנו היום בשלבי פיילוט עם סדר גודל של 60 אלף לומדים ו-20 קורסים, ובאמת... העתיד נראה מאוד ורוד מהעיניים שלי.
למי זה פתוח? מי יכול לצרוך את זה?
התשובה פשוטה היא לכולם.
אני יכול להיכנס לאתר שלכם ולהתחיל ללמוד, כמו ביודאסיטי או בקורסרה?
לגמרי. ללמוד ובחינם.
מגניב. אז תן לנו את הלינק שנוסיף אחר כך בתיאור התוכנית. אגב, כשהתחיל המגמה של מוקים, כמו ילד טוב מחובר לאינטרנט, התחלתי ללמוד קורס שהיה אז בסטנפורד, שנקרא... Machine Learning.
הקורס, זה המוק הראשון אגב.
אחד משני הקורסים הראשונים שעלו לאינטרנט, בטח 2005 או 2004.
אני פותח כל הרצאה שלי עם זה, אז כנראה ש... כן. סתיו 2011.
בשלב שהוא כבר היה תחת קורסרה?
כן.
זאת אומרת, עשיתי את זה עוד לפני.
אוקיי.
הוא ישב, למעשה אנדרו נג ודפנה קולר, העלו שני קורסים.
Artificial Intelligence ו-Machine Learning.
כן, והיה קצת אחר כך עוד קורס בחשבונאות מסטנפורד.
נכון.
הם העלו אותם ליוטיוב, בלי קורסר עדיין, והעלו את המסמכים המלווים שלהם, כל מיני PDFים של סיכומי שיעור, העלו אותם כחומר מלווה. משם הכרתי את אנדרו נג, ויש מרתק, חומר מטורף, וקורס שתמיד היה מפוצץ בסטנפורד, לכן הם התחילו כנראה ממנו. יכול להגיד לכם שניסיתי 4 פעמים, מעולם לא עברתי את שיעור 6. השילוב של מונוטוניות בהרצאה ומתמטיקה קשוחה באופן יחסי ליכולותיי הבינוניות, שם עליי משקל לא קל. כשאתה מדבר על לפתוח מערכת שלמה של קורסים לציבור, יש איזה דרך לעזור לתלמידים לא ליפול בדרך מהשעמום ומהסיבוכיות? כי אני יושב בבית, אני יושב בלי מורה. הרבה יותר קל להוציא את הכלב מאשר להתמודד עם מה שאומרת לי דמות ביוטיוב.
אז שאלת את שאלת מיליון הדולר של תנועת עמוקים, ואני חושב שמי שידע לענות עליה בצורה מדויקת ומקיפה, יועיל מאוד לשוק הלמידה העולמי. אני יכול להגיד לך מה אנחנו שואלים כשאנחנו פוגשים מפתחי מוקים, ואנחנו פוגשים לא מעט, יש ראשי תיבות שמה זה? דיברתי על זה מקודם, מה זה? מ-ז-ה, מקום, זמן, הקשר חברתי. ואנחנו מבינים שאם יש לנו את ה-10% ש... משמעת עצמית מאוד גבוהה, כמו שאמרת, ניהוג עצמי, שלא צריכים אף אחד בשביל לצלוח את עמוק בשלום.
במיוחד אם זה מעניין אותם.
במיוחד אם זה מעניין אותם. והיכולת של אותו ארגון שמלווה את עמוק, לתת את ההקשרים החברתיים, ילד נתת מקודם את הדוגמה של מיטאפס, תחשבו על משהו מאוד מאוד פשוט, שאני מתחיל את הקורס, אני בסך הכל מספר איפה אני גר, ואני רואה על המפה מי האנשים שסביבי שלומדים את זה. ויש טכנולוגיה שנקראת Teams, שמאפשרת לי לעשות מפגשים פנים אל פנים איתם, לעשות שיחות סקייפ, ואנחנו, המחקר מדבר על זה שזה מעלה דרמטית את היכולת שלי לצלוח את הקורס בשלום.
נשמע כמעט כאילו צריך קורס על איך לעשות את הקורס.
יש קורסים כאלה לדעתי.
יש קורסים כאלה, וזו אומנות, לפתח מוק טוב, ויש הרבה מוקים שנמצאים בהרבה פלטפורמות שהם לא טובים, לפתח מוק טוב זאת אומנות, ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, זה מה שנקרא אמילי או what's in it for me, אני מה יוצא לי מזה. לקורס בסוף צריכה להיות מטרה מאוד מאוד מובהקת, אם זה קישור תעסוקתי חדש, אם זה ידע נדרש לעולם העבודה או לעולם ההשכלה, כדי שאני אכנס, כדי שאני אשקיע את הזמן, כדי שאני אפנה את הזמן, כדי שאני אבצע את המטלות. וזה עוד טיפ חשוב שאנחנו נותנים לארגונים שמפתחים את עמוקים.
יש קורסים כאלה, יעל?
אני חושבת שכן. יש, כמו בהרבה דברים, שאתה מייצר מדיה, אז יש how to's, נכון?
בהחלט, ואני כן אגיד מילה לגבי הטכנולוגיה. בראייה שלי, אנחנו נמצאים פחות או יותר בשלב של האחים רייט, שהטיסו את האווירונים הראשונים שלהם באוויר. יש הרבה התרסקויות, יש הרבה ניסוי וטעייה, והקורס של אנדרו נג שאתה עברת, הוא נחשב מאוד מאוד פרימיטיבי, לעומת היכולות הטכנולוגיות שיש היום לפלטפורמות להציע, ואני אגיד יותר מזה, הטכנולוגיות שהיום הפלטפורמות מציעות, יראו לנו פרימיטיביות בעוד 5 שנים.
זה נכון לגבי כל טכנולוגיה, רק בשביל הפרוטוקול, וידאו הראשון שאני מוצא ביוטיוב של Machine Learning מסטנפורד הוא מ-2008. השיעור הראשון של אותו קורס.
אולי נגיד עוד איזושהי מילה לגבי התפתחות הטכנולוגיה, אתה תיארת סיטואציה של לומד, יושב בבית, בסוג של בדידות ומורכבות של למידה.
יכול לתת את זה יותר קונקרטי, ללומד קוראים ארנון, שבוז מזה רצח ולא מצליח לפתור דיפרנציאלים.
אז תדמיין מצב שבו המצלמה של המחשב מזהה את אותם רגעים שאתה משועמם, או מזהה את אותם רגעים שיש לך מה שנקרא אהה מומנט, שהבנת.
זה הזמן לדבר על אתיקה וטכנולוגיה.
או לומדת לגביך שאתה לומד יותר טוב מצפייה מאשר משמיעה, ובפרק שאתה לוחץ על כפתור הבא, יתראה לך גרפים או תהליכים ויזואליים מאשר כל מונוטוני שמקריא לך טקסט. אז כשאני מסתכל על התפתחות טכנולוגית, אני מדבר על חוויה שהיא יותר חברתית, שהיא הרבה יותר מותאמת אישית, ולשם השוק הזה הולך.
בואו נדבר קצת על מרחבים נוספים של טכנולוגיה והמפגש שלהם עם פדגוגיה. צללנו קצת ונגענו בנושא של מוק, למידה מרחוק. אותי אישית דווקא יותר מעניין המקום שבו טכנולוגיה משפיעה על תפיסות חינוכיות ומאפשרת להרחיב את היריעה ולא רק משמשת כלי להעברת ידע, למרות שבוודאי לא ניתן להפריד לחלוטין בין השניים.
נכון, אבל אני חושבת ש... הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איזו שאלה שאני אף פעם לא יודעת כמובן לענות עליה, מה הטכנולוגיות, מה עכשיו הם הטכנולוגיות החינוכיות שצריך לדעת או משהו בסגנון הזה. והתשתית שיושבת מתחת לפורמט הזה של השאלה היא חשיבה לינארית. זאת אומרת, לאן צריך להגיע, מהי התשובה הנכונה או כמה התשובות הנכונות, איפה אני נמצאת עכשיו ובואו נגזור אחורה ונתקדם לשם לינארית. לא עובד יותר.
אותך איבדתי לחלוטין, עוד פעם.
עוד פעם. בוא נניח שהייתה שאלה, מה הטכנולוגיות החינוכיות שעכשיו צריך, כולם צריכים לדעת? אני אומרת שבשאלה הזאת מתחבאת ההנחה שיש דבר כזה, הטכנולוגיות החינוכיות שכולם צריכים לדעת, אפשר למספר אותם ולזהות אותם, ואז לבדוק מה הפער ביני ובין הידע המושלם של הטכנולוגיות האלה ולצמצם אותו. זה חשיבה לינארית. עכשיו חשיבה, לנסות ליישם חשיבה לינארית על עולם אקספוננציאלי, איך נאמר, פחות מצליח. והבעיה היא בתבנית החשיבה המושתתת בתוך השאלה. ושם הוא האתגר הגדול בעיניי בהיבט של חינוך, שאנשים יבינו מה השתנה בכלל בעולם. זאת אומרת, טכנולוגיה בחינוך היא לא דבר נפרד מטכנולוגיה בעולם. הרעיון הזה של אונליין ואופליין, כאילו זה שני דברים שונים. הרי, לא יודעת, פחות ופחות זה שני דברים שונים. האופנות שלנו לצרוך טכנולוגיה, להיות במגע עם טכנולוגיה, הולכת ומתרחבת. זה לא רק אני ומחשב, ומה זה מחשב? הפלאפון שלי זה מחשב, זה השעון שלי זה מחשב, תכף הבגדים שלי הוא מחשב, זאת אומרת, המשקפיים שלי, כל הנושא של טכנולוגיה בעולם משנה בכלל את המשגות הבסיסיות שבהם אנחנו עדיין משתמשים וחושבים. אז גם בחינוך, ההבנה של מחנכים, מה קורה בעולם, המגע עם מה קורה בעולם, ובכלל עם נושא של חדשנות באופן כללי, הוא קריטי בשביל לשאול את השאלות הנכונות. משם אני גיקית, מה לעשות? אני מתעניינת בחדשנות. התחלתי להתעניין בחדשנות, לא בחדשנות חינוכית, חדשנות וחינוך, כי חדשנות מביאה לפתחנו כאנשי ונשות חינוך את האפשרות לשאול שאלות מאוד גדולות. אנחנו צריכים לשאול שאלות מאוד גדולות על מה שקורה בעולם, אפרופו אתיקה. האם היית רוצה שהמרצה שלך באוניברסיטה או המורה שלך בכיתה, בהנחה שיש עדיין כיתה ושאנשים מתאספים שם, אוקיי, בואו רגע נניח את זה, אבל אני לא יודעת, אבל שיהיה לו את האפשרות לראות מתי אתה מרוכז ומתי אתה לא מרוכז. אני לא יודעת. היית רוצה שהמורים של הילדים שלך יוכלו לדעת את זה עליהם? שאלה אתית.
על פניו, כן. אני מעדיף שהמורים ידעו מה שיותר ויבינו איך, או תיאורטית לפחות יתאימו את המהלך השיעור ומהלך ואת האווירה בכיתה למה שמתאים לתלמידים שמולם. אם אפשר לעשות את זה בצורה יעילה, זה קצת מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, על איסוף נתונים.
זאת דרך אחת לעשות את זה. הדרך השנייה היא להגיד, ארנון, אני רואה שאתה לא מקשיב עכשיו. תחזור להיות קשוב. כי אני יכולה לראות מה קורה בתהליכי הקשב אצלך בזה הרגע. אז הדבר שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של טכנולוגיה וחינוך ולמידה, זה גם הנושא הזה של קסם. הייתה לי, אני רוצה לתת דוגמה ממש לגמרי מהחיים האישיים. הייתה לי שיחה עם אמא של חבר של הבן הבכור שלי. הם נסעו לחופשה בניו יורק, והיא גילתה שהוא יודע, הוא מכיר את כל המפה של ניו יורק, זאת הייתה הפעם הראשונה שלו בניו יורק, והיא ניסתה להבין מאיפה הוא מכיר את המפה של ניו יורק. אז הוא הסביר לה שזה מהמשחק של ספיידרמן והאקסבוקס. הוא פשוט ממוקם בניו יורק, ובשביל לשחק טוב, כדאי שתכיר את המפה.
מדהים.
מדהים. והדוגמה הזאת היא בעיניי סוג של הצצה לעתיד, לעתיד המעניין והמרתק והקסום של טכנולוגיה בחינוך. כי כרגע יש לנו מין משחקים דידקטיים כאלה, יותר טובים, פחות טובים, חלקם נחמדים מאוד, אבל לא שם בעיניי תמונה ההבטחה הגדולה, היא הרבה יותר רחוקה, היא הרבה יותר עמוקה בתוך המרחב המשחקי, והאהבה שלנו כבני אדם למשחק, והנוחות שלנו עם כניסה לתוך עולמות משחקיים, ותתאר לך משחק קווסט או משחק הרפתקאות כזה או אחר, שפשוט בשביל להיות טוב במשחק, אתה צריך לדעת, נניח, את ההיסטוריה של ימי הביניים, או משחק אסטרטגיה שקשור למלחמת העולם הראשונה או השנייה וכן הלאה.
נראה לי שאפשר לעשות את זה רק כשזה לא מטרת המשחק.
נכון.
אם מטרת המשחק היא להיות ספיידרמן ולעשות whatever Spider-Man does, אז למי שמשחק, לפעמים תהיה מוטיבציה ללמוד רחובות בניו יורק. הפחד שלי תמיד בדברים האלה מאינטראקציות כל כך מחליאות בדידקטיות שלהם, שכל ילד עם שתי עיניים בראשו
מריח אותה מרחוק.
מריח, נרתם, מגחגך.
נכון, אבל המקום שבו העולם של חינוך וטכנולוגיה הוא עדיין נפרד מהמקום של טכנולוגיה והעולם, הוא המקום שמתחזק את הדברים האלה, והנפרדות הזו הולכת לשמחתי, ומתערערת, והבקלשים האלה, ההפרעות האלה ילכו ויהיו יותר ויותר גדולות. ואני חושבת ששם ההבטחה הגדולה, כי אז אנחנו עושים דברים שהם הרבה יותר ב-natural interface, שזה בכלל המקום שהטכנולוגיה הולכת בממשק האנושי שלה, ולא באיזה משהו מעושה ומלאכותי, חינוכי ודידקטי כזה, שהקול שלך נעשה כזה של
מורה. אני יועצת פדגוגית.
אני יעל היועצת, כן.
אני יועצת פדגוגית. איפה באמת יש אינטראקציות כאלה שמתשתשים בהם מהממשקים?
אני חושבת שאם אני אקח את מה שאמרתי לצורה רחבה, אז אני חושבת שקודם כל, יש משחק מתמטי כזה, שמשחקים בו לדעתי כבר, וואו, אני לא רוצה להגיד מספר לא מבוסס, אבל אני חושבת שזה קרוב למיליון פלוס מינוס ילדים.
מטיפיק?
לא, לא, ממש לא, ממש לא מטיפיק, סליחה, תוריד את זה בעריכה. משחק שקוראים, תכף אני אגגל ואני אחפש, יש לי קבוצה של, יש לי משפחה של חברים שהם נוודים דיגיטליים, הילדים שלהם לומדים מתמטיקה עם זה, ותכף אני אמצא את זה. שזה פשוט מרתק, ובעיניי זה גם עוד ההתחלה, כי זה עוד מאוד מובנה לטובת מתמטיקה. זאת אומרת, זה ברור שהממשק של המתמטיקה הוא הרבה יותר משחקי באופנות שלו. האיכות של המשחק שם היא הרבה יותר טובה. היא כבר בעולמות של גיימינג אמיתי ולא גיימינג בכאילו. מרחבים נוספים זה כל עולמות היצירה. כל עולמות היצירה הדיגיטלית, בין אם זה במדיה, בין אם זה במייקינג, כל העולמות של יצירה שמתאפשרים היום בגלל ההיבטים של יצאה טכנולוגית, הם קר מטורף ללמידה, שבעיניי אלה המרחבים שאותי לפחות הכי מרתקים.
אז שתי הערות בנוגע לדוגמאות המעולות שיעל נתנה, הערה ראשונה, אני חושב שהדוגמאות האלה מייצגות את המשבר של מערכת החינוך במפגש שלה עם האופן שבו בני הנוער דור הזד וגם דור הוואי צורכים תוכן מחוץ לבית הספר.
וגם אני ואתה.
לגמרי.
וזה כי אתם דור וואי.
הלוואי.
וואי ארוך, וואי עם רגל שמגיע לשנות ה-80.
וואי וואי וואי. אז בואו נחשוב רגע על שיעור בבית הספר שמשכו 45 דקות. מי צורך היום תוכן במשך 45 דקות? סרטון יוטיוב ממוצע, 5-6 דקות מקסימום. ותחשבו על החבר'ה של דור הזד שנמצאים היום בבית הספר, ואיזה מסר הדבר הזה מעביר להם, ומה האפקטיביות של מה שקורה בתוך תהליכי למידה כאלה.
קטנה מאוד. בכלל.
זו הערה אחת, והערה שנייה, וזה בנוגע לטשטוש של אותה דידקטיות, אני חושב שיצירת מפגשים בין בתוך בית הספר למחוץ לבית הספר, מפגשים עם הקהילה מצד אחד, ועבודה מולטי-דיסציפלינרית מצד שני, מאוד מאוד לטובת אימוץ פדגוגיות חדשות מהסוג הזה.
אני חייב שתעשה לי את זה יותר מוחשי. אני מבין את מה שאמרת כקונספט, אבל קודם כל גם אני לא חבר אמיתי של דור הוואי, אני לא יכול לשבת 45 דקות ולהקשיב למישהו מדבר, לא כל שכן למורה ממוצע ממערכת החינוך.
אז בוא ניקח איזושהי דוגמה מארגנת כזאת, שכוללת כמה דברים שדיברנו עליהם, מתוך פעילות ש... עמותת תפוח ליוותה בית ספר במודיעין, הם אמרו את הדבר פשוט הבא. נתנו אתגר למורה, לשני מורים, למורה לתנך ולמורה לחשבון. בוא תנסה לעשות פרויקט משותף שיכניס לתוכו את שתי הדיסציפלינות האלה. נשמע פשוט? זה לא פשוט. אבל האם זה מחבר, האם זה גורם למעורבות גבוהה יותר של התלמידים? בהחלט כן. הוא בחר את הפרויקט של בניית תיבת נוח. יש לזה הרבה מאוד אלמנטים שקשורים להיסטוריה ולפרק בתנך וכולי, ויש פה גם אלמנטים של גיאומטריה, של איך אני בונה אונייה, ותחשוב על זה שהם מביאים אותך ומייצרים מזה.
לארנון יש יופי של אוניות.
לגמרי.
הוא בונה אוניות כל היום.
אז היינו מכניסים פה גם את המייקינג, ועולמות של יצירה וידע ומיומנות, וזה חגיגה. והתלמידים, שמסתכלים על התוצרים, האינדיקציה אולי הכי טובה להצלחה בהקשר הזה, זה שיש את הצלצול של ההפסקה ואף אחד לא יוצא מהכיתה. וזה מה שראינו.
אני רק רוצה לחזור לשטות שאמרתי קודם על המיליון משתמשים, ולהגיד שבפלטפורמה של Prodigy Math Game, שזה הפלטפורמה שדיברתי עליה, יש מעל 20 מיליון משתמשים. זה פלטפורמה שלמדתי עליה, כמו שאמרתי מחבר שלי, שקוראים לו דניאל גרירצמן. מה שמעניין בדניאל ובי זה שאנחנו נפגשנו במשחק שנקרא אינגרס, משחק Augmented Reality Location Based שהיה בזמנו של גוגל, והיום של בעצם קבוצת נייטיק בתוך גוגל, ועכשיו היא קבוצה עצמאית, אימא של פוקימון גו. ובעצם זו דוגמה מצוינת לאינמשמנט הזה, לשבירת המחסומים שבין למידה, תחומי עניין, אונליין, אופליין, קהילות וכל מה שקורה מעבר לזה, כי בעצם הכל נעשה רשת אחת גדולה. זאת אומרת, הרעיון הזה של lifelong learning בתוך מושג שאני מאוד אוהבת, שנקרא personal learning network, זאת אומרת, לרשת הלמידה האישית שלי, ואיך אני א', מסתכלת עליה, וב', בצורה פרואקטיבית ומודעת, ממשיכה לטפח אותה, לגוון אותה, לכלול שם, לרענן אותה, לכלול שם אנשים ונשים מהרבה מאוד מקצועות, מהרבה מאוד כיוונים, ובעצם להפוך את כל ההתנהלות המקצועית והאישית שלי ללמידה המשכית שהיא מאוד מאוד מגוונת, ומאוד יותר ויותר קשה להפריד בין מה שאני עושה כביכול בהיבט המקצועי, לבין מה שאני עושה בהיבט של העניין האישי שלנו. אני חושבת שלושתנו כאלה, לארנון ולרן אין, אבל לי יש הרבה מאוד שערות צבע על הראש.
תסתכלי טוב יותר.
פחות ממני. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד זה שכשמדברים, הרבה פעמים במערכת החינוך במיוחד, מדברים על העתיד, כאילו הילדים שלומדים עכשיו בבית ספר, הנושא של תחומי העניין והכישרון האישי שלהם יהיה מאוד משמעותי לבית של תעסוקה. זה לא עתיד, זה כבר הווה. אני בת 43, גיל נהדר דרך אגב, ומה שאני מתעניינת בו, והדברים שחשובים לי ומרתקים אותי, הם כבר עשו שינוי בהיבט של התעסוקה שלי. אני לא מכירה הרבה יועצות חינוכיות שבמסלול המקצועי הרגיל שלהם הם חשבו שהם יעבדו בגוגל. זה קרה בגלל שהתחום הזה מעניין אותי, בגלל הגיקיות, החנוניות האישית שלי, וכנראה עוד כמה דברים וצירופי מקרים, אבל זה לא משהו שפעם עוד מעט יקרה. זה כמו, ה-21 היא לא עתיד שתכף יבוא ובואו נתכונן אליו. הוא
כבר כאן. אנחנו כבר 20 שנה לתוכה.
כן, בדיוק. ככה, הרבע הראשון תכף נגמר, אז משהו בתחושת הדחיפות פה צריך להיות הרבה יותר בעיניי אינטנסיבי. זאת אומרת, משהו בנושא של
החתירה
לרדיקליות.
אני לא חש את זה כדחיפות או כחתירה לרדיקליות. רדיקליות, להפך, אני חושב ש...
במערכת החינוך?
כן, אני חושב שהנטייה שלי להגיד לאנשים, תסתכלו, אתם בתוך המים, אתם מפדלים יפה, אבל בואו נתחיל לשחות. המים כבר סביבנו, החדשנות כבר פה. אגב, המקום שלי הכי קל להתחבר למה שאמרת עכשיו, הוא הנגישות הבלתי נתפסת בקלותה, למקורות ידע חדשים. אם אני רוצה ללמוד משהו חדש, וואלה, פעם הייתי צריך לכתוב מכתבים לאנשים שמומחים בתחום, או ללכת לספרייה, או להתייעץ עם אני לא יודע מה, להיכנס לחנויות בדרום תל אביב ולשאול. והיום אם אני רוצה ללמוד איך מקציעים עץ, איך מייצרים משהו, איך בנויה תחנת החלל, איך מכינים בירה, ב-90% מהמקרים התשובה תהיה בחיפוש השני בגוגל.
לגמרי. ואגב, אני חושב שזה מביא איתו אתגרים אחרים של העידן הזה, ומה שנקרא curation של מידע. עם כל השפע המידע הזה וההצפה, מה טוב, מה לא טוב, מה יקדם אותך בצורה הכי נכונה, מה הכי מתאים לך, אני חושב שזה אלה שאלות מרתקות שיהפכו להיות יותר ויותר רלוונטיות ודחופות ככל ש...
הם מביא אותנו קצת לשאלה, מה צריך להיות התוכן של חינוך טכנולוגי, ועמדתי החד משמעית בזה היא שחינוך טכנולוגי לא בא ללמד טכנולוגיה, אלא לתת את הכלים בדיוק למה שאמרת, לאפשר לתלמידים וללומדים להיות אזרחים מודעים ואינטליגנטים ויעילים בתוך הסצנה הזאת, שאין לנו מושג איך תיראה בעוד 5 שנים. אם היינו אומרים, אם הייתי אומר לך לפני 5 שנים, ש5 שנים קדימה, רוב, בואו נלך על משהו בנאלי יחסית, רוב האמריקאים הצעירים אין להם מנוי לטלוויזיה בכבלים. 34 מיליון איש כרגע, המספר הגבוה ביותר מאז שהתחיל, מאז שנות ה-60, אין להם מנוי לטלוויזיה בכבלים, כי הם לא צורכים את המדיום הזה. בהתחלה דיברו על קורד קאטרס, אנשים שמתנתקים, כרגע מדברים על קורד נברס, במעל 34 מיליון. אם הייתי אומר לכם שמכוניות אוטונומיות לא יהיו רעיון או קונספט לעתיד, אלא ייסעו ממש וישמשו לשימושים, אמנם מתחיליים, אבל מסחריים של ממש בכמה מקומות, בארצות הברית, לא באיזה מדבר, ואם הייתי אומר לכם שטראמפ יהיה נשיא ארצות הברית, כל אחד מאלה לא הייתם מאמינים.
היה inconceivable. You keep saying that word.
I don't think it means what it's... 5 שנים קדימה אנחנו לא יודעים איך יראה העולם, אבל די בטוח שלמי שתהיה אוריינות טכנולוגית טובה ויכולת להתמצא בתוך המרחב שתיארת, יהיה יתרון גדול.
יש פה היבטים רגשיים, יש פה היבטים של היכולת לשהות בעמימות.
שהם חלק מזה.
לגמרי, יש פה היבטים של באמת להיות לומד עצמאי, ואני רוצה רגע להבהיר למה אני מתכוון, שאני אומרת לומד או לומדת עצמאית, כשאני אומרת לומדת עצמאית, אני אעבור ללשון נקבה ברשותכם, אני לא מתכוונת לזה שאני יכולה, נותנים לי חומר ואני יכולה ללמוד אותו לבד, זה היבט מאוד 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 קטן בתוך המכלול הזה של מה זה להיות לומדת עצמאית. התנועה שאתם לא יכולים לראות שאני עושה עכשיו עם היד של ההנאה מבפנים החוצה, המקום שאלף מזהה תחום עניין בתוכי. קודם כל אני צריכה לזהות את זה. אחר כך יוצאת החוצה באופן אפקטיבי להתחיל לראות מה הבסיסים הראשונים של הדברים שאני יכולה ללמוד בעצמי. אחר כך מזהה בתוכי את סוג החומר הזה בזמן הזה שלי בחיים, איך אני רוצה ללמוד או איך אני חושבת שיהיה לי אפקטיבי ללמוד, ואז בעצם מהנדסת לעצמי את הדרך לעשות את זה, בין זה עם אנשים, דרך חברים, חלק אונליין ואז מפגשים, אני אצור למיטאפ של אנשים שרוצים ללמוד את זה. זאת אומרת שגם יהיה לי את ארסנל האפשרויות וגם את יכולות הזיהוי, מדובר פה על הרבה מאוד היבטים פנימיים שאני צריכה לזהות אותם, ואחד הדברים שאני כרגע מרגישה בתוך העולם הזה של טכנולוגיה וחינוך שאנחנו לא עוסקים בו כאנשי ונשות חינוך מספיק, הוא באמת אותם הדברים של אוריינות שהיא אוריינות פנימית אנושית בתוך עולם רווי מידע, גם היבטים של קשב, גם היבטים של אימבדינג של התחושה הגופנית שלנו, הפיזית, הנוכחות, ובכלל כל היכולת האינטרוספקטיבית הזאת של זיהוי הקשר בין מה שקורה לי במרחבים של תודעה ולמידה, לבין מה שקורה לי כאדם במובנים רחבים יותר.
מאוד מתחבר לי לרעיון של להעביר את הלמידה למשיכה ולא לדחיפה.
נכון.
ככל שניתן, היינו רוצים שהתלמידים יסתכלו על העולם כסופרמרקט של מידע ויכולות, וימשכו ממנו את מה שמעניין אותם או שהם צריכים.
ומשקיעים בו המון זמן.
משקיעים בו המון זמן. אגב, הדוגמה של ספיידרמן כדרך ללמוד את המפה של ניו יורק היא פנטסטית. השאלה הגדולה, ואני לא חושב שלמישהו מאיתנו יש תשובה עליה, זה האם יש סביבות למידה טובות שמתוכננות לזה? יש קצת שאני מכיר, אבל...
Instructables?
Instructables הוא חריג, לא המון אנשים מכירים אותו, ורמת החומר בו אגב לא אחידה, אבל הוא דוגמה מצוינת. Instructables הוא אתר של מדריכים אונליין, חלקו מיוצר על ידי הקהילה וחלקו על ידי חברות שמעורבות בו, נמצא בבעלות של אוטודסק, ויש בו מדריכים איך לתכנת ב-C++, איך להפוך את הרכב שלך למונה בגז, איך להכין קאפקייקס ואיך לצייר דינוזאור. הוא דוגמה מצוינת. אגב, הוא מקור מידע. הוא לא נותן מענה לשאלה איך מבנים את כל מה שאמרת, איך מבנים תהליך הדרגתי, איך מקבלים חיזוקים חיוביים בתוך תהליך כזה שבניתי לעצמי. איך אני יודע אם אני בכלל בכיוון?
אני באמת חושב בהקשר הזה שדיברנו בתחילת השיחה על תפקידו החדש של המורה, וזה בדיוק זה. היכולת להבנות בתוך סביבה שהיא גם סביבה עיונית, וגם סביבה שעוסקת במיומנויות, וגם סביבה שעוסקת בערכים, היכולת להבנות לך את המסלול שיביא אותך, איך נתמודד עם הסופרמרקט העצום הזה של תכנים ורעיונות. אני חושב שזה האתגר המרכזי בעיניי של, בתפקיד של המורה החדש, ואולי עוד איזשהו מונח שראוי להזכיר פה, זה FLS, Future Learning Space, שאנחנו כבר רואים כמה דוגמאות יפות לזה, יש גם בישראל, עיריית ירושלים יצא עכשיו במיזם מאוד יפה של לשנות את סביבת הלמידה של תלמידים בתוך בית הספר, ופה הרעיון הוא ליצור סביבת למידה שהיא ורסטילית, שמאפשרת לבצע שינויים ותרחישים פדגוגיים מאוד מגוונים, במה שהיה פעם כיתה שיש בה שולחנות וכיסאות ולוח ומורה.
מה שאמרת עכשיו הוא כנראה מהות הכל. איך המורה בכיתה הופך למי שמקנה לתלמידים גם את הכלים בתוך זה, בתוך הסופרמרקט הגדול של המידע, גם את האוריינות הטכנולוגית המינימלית, כי בסוף יש דברים שכן צריך ללמוד כסקיל. איך להפעיל מחשב, איך לקרוא בשפות הרלוונטיות, אפילו איך להפריד עיקר מתפל. אתם מכירים מורים שעושים את זה?
בטח. מורים הם אנשים מגניבים.
ספרו לי דוגמה.
וואו, יש לי אינסוף דוגמאות. אני חושבת שיש הרבה מאוד מורים, בעיניי מנהלים ומורים ומורות הם המעצבים של של הדרך החדשה. הם משחקים עם הפדגוגיה שלהם ועם תהליכי הלמידה ועם התלמידים בצורה מהממת. יש מורה שאני מכירה מהאקדמיה למורים של גוגל, שקוראים לך חנית חן, היא מורה מקסימה מפתח תקווה, היא מאוד מאוד בעניין של להכיר לתלמידים שלה, תרבויות בעולם, ואת היכולת לתקשר ולהיות בקשר עם אנשים מגוונים בעולם, היא מפיצה את התורה שלה, יש כבר כמה מורים שאני מכירה שלמדו אצלה ועושים את אותו הדבר, ומתערבים, בעצם מעורבים בפרויקטים עם מורים וכיתות מכל העולם, הם מעבירים חומרים, בובות, כותבים דברים, נכנסים להנגאוטים וסקייפ אחד עם השני, זאת אומרת, זה ממש תהליך פדגוגי שלם, וזו דוגמה מאוד מאוד קטנה, אבל היא דוגמה של מורה כסוכנת חופשייה בתוך עולם טכנולוגי. היא יודעת מה הדבר העיקרי, שזה הדבר הפדגוגי, הקישורים הפדגוגיים החברתיים והאישיים שהיא רוצה לקנות לילדים שלה, והיא סוכנת חופשייה בלגלות וללמוד איך לעשות את זה ביחד עם מורים אחרים. יש מורים שהקימו מייקר ספייסים עוד בזמן שארנון ואני חלמנו והסברנו לאנשים הזה TED, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כל היום, ממש ממש כל היום, מורים עושים דברים סופר סופר מגניבים, המון המון קורסים אינטרדיסציפלינריים, קורסי בחירה, למידה עם הילדים, לומדים בחוץ, אני חושבת שזה הניצנים שיקחידו את התצורה הזו נורא חזקה שיש לנו בראש, בכלל מה זה בית ספר, איך נראה בית ספר, השבירה של המרחבים הפיזיים שאירן דיבר עליה, היא רק ההתחלה, השבירה היותר מעניינת, או העיצוב מחדש היותר מעניין, הוא בכלל של הקונספט של מהו בית ספר. ושם, כשבית ספר יהפוך להיות הב, במובן העמוק של המילה, אני חושב שמצבנו יהיה יותר טוב.
ומה שיפה זה שאם אתה מסתכל על כל הדוגמאות של מורים מעולים שעושים את המלאכה המורכבת הזאת, אתה רואה שיש שוני עצום. וכל אחד בוחר בתמהיל אחר ובשיטות אחרות, ובמובן הזה זה אנטי-טכנולוגי. במובן הזה, אם טכנולוגיה אנחנו תופסים הרבה פעמים כאלגוריתם ליניארי, שיש בו עץ, החלטות והסתעפויות וכו', אבל בסופו של דבר הכל בתוך העץ, המורה מביא את היצירתיות, את האנושיות, את הערכים, את התמהיל הייחודי שמותאם לתלמידים הספציפיים שלו, זה מהמם בעיני.
אני חושב
אבל גם בהיבט של טכנולוגיה, נענו מהמקום של עץ למקום של משין לרנינג ורשתות לומדות.
עוד לפני זה, אני חושב שאחד המאפיינים הבולטים של חדשנות במובן המודרני שלה, הוא מעבר למודלים רשתיים.
לגמרי.
והסופרמרקט הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, מתאפשר בגלל הטכנולוגיה, כי אם חניתה מפתח תקווה הייתה נמצאת בעולם שבו בשביל להתחבר עם תרבויות, הייתה צריכה ללכת לספרייה, להוציא את אטלס התרבויות, ובמקרה הטוב לעשות יום עמים בבית ספר, שבו יכינו אוכל מ... כל מיני
תרבויות. מהעדה שלך.
מהעדה שלך. נורא. היום, בגלל שיושבת עם בגדול קשר לכל העולם בכיס שלה ושל כל אחד מהתלמידים, ועם חיבורי רשת מאוד גדולים, עם מורים שיודעים לעשות בזה שימוש, ושמוגדרים, רק על זה אפשר לדבר חודש, על המונח סוכן חופשי, ואיפה הוא פוגש מורה במערכת חינוך, שבסופו של דבר היא היררכית יחסית, אבל היכולת של מורה להיות סוכן חופשי, ובמידה רבה של התלמיד להיות סוכן למידה חופשי של עצמו, מתאפשרת בגלל הסביבה המאוד טכנולוגית, ונשאלת השאלה, מה נכון לעשות כדי להעצים את היכולת הזאת, כדי שהתלמידים ירגישו בתוך הסביבה הזאת, שזה הבית שלהם.
אני חושבת שתהליכים מקבילים. אני אתן עוד דוגמה של עוד מורה, כי פשוט רצים לי לתוך הראש. הגיל קרסנטי מבית שמש, הוא מורה לחינוך מיוחד, ירים יוזמה של האולימפיאדה למדעים של החינוך המיוחד, בשנה שעברה שיתוף פעולה של 12 בתי ספר, השנה שזה האולימפיאדה השנייה לחינוך המיוחד, אולימפיאדת המדעים השנייה, 22 בתי ספר שעובדים בצוותים, והמורים עובדים ביחד, גם במפגשים פנים אל פנים, אבל בעיקר בסביבות טכנולוגיות בשביל לבנות את הרצף, את השיעורים וכן הלאה, וגם הילדים עושים אותו דבר, זאת אומרת, נבחרות של ילדים שגם לומדים חומר, גם מייצרים פרויקטים שלקחו תשתיות אנלוגיות והוסיפו להם רכיב דיגיטלי, למשל מי שניצח בשנה שעברה זה קבוצה של תלמידים שהוסיפה קאונטר דיגיטלי לסל שלהם במגרש, ושהשופטים שאלו אותם למה הם עשו את זה, הם אמרו שהם תמיד רבים בהפסקה על מי ניצח, כי הם לא טובים בלספור, ועכשיו יש את זה שזה סופר. זאת אומרת, זה ממש מחובר לצורך אמיתי. והשנה, גיל לקח את זה לכיוון של מדיה ויוטיוב ויצירת סרטונים, ועכשיו היה להם חצי גמר, והם עשו סרטונים על מערכת השמש. ועכשיו הם עסוקים בשאלה, הם כל הזמן נתקלים בדברים חדשים, ונותנים להם פתרונות. עכשיו הילדים היו מאוכזבים שלא ראו מספיק את הסרטונים שהם יצרו, אז בעצם גיל והצוות המציאו פורמט חדש של אוסקר, שלתקופה מסוימת הילדים צופים בסרטונים אחד שני, אבל לא רק הילדים, ומדרגים את זה, ולשם הם הולכים. אז לזה אני מתכוונת להיות סוכן חופשי של העולם הטכנולוגי והדיגיטלי, כשמה שמכוון אותך הוא חינוך ופדגוגיה. ואז אתה יכול למצוא כל הזמן פתרונות חדשים, ואין דבר שמלמד את התלמידים טוב יותר, מאשר לראות את המורה שלהם עושה את זה, וגם שקוף בתהליכים של הלמידה שלו עצמו. זאת אומרת, משתף אותם בתהליכים של הלמידה, בהצלחות, באי הצלחות, ככה לומדים.
Amen to that.
שנייה לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לשאול מי שמאזין לנו ורוצה לקחת חלק בתוך המהלכים האלה. אנחנו נשים את הלינקים לכמעט כל מה שדיברנו עליו באתר התוכנית, אבל לאן אני יכול להגיע אם אני רוצה להתעניין בכל מה שדיברתם עליו?
אז יש כאן את הפלטפורמות שתיארנו, מי שרוצה לחוות למידה מרחוק באמצעות מוקס, אתר edx.org, יש שם קורסים ראשונים מוצאים לציבור הרחב בחינם, תחת המותג Israel X, יש פלטפורמות נוספות שהוזכרו כאן, Udacity, Coursera, Udemy, FutureLearn, מזמין אתכם להיכנס ולהתחיל לחוות את העולם החדש של הלמידה.
ואני רוצה להזכיר עוד שתי דוגמאות שקורות עכשיו בתוך הסצנה הישראלית שלנו. אחד זה הדאטאטון במנחי, שזה מנהל חינוך ירושלים, שמתרחש לדעתי שבוע הבא, שזה אקאטון של דאטה, חינוך ולמידה מרתק, אתם יכולים פשוט לגגל אותו. ואתגר הפרסונליזציה בחינוך, שזה מיזם של קרן טראמפ יחד עם עמותת הבוגרים של 8200, וממש יצא לאוויר העולם לא מזמן. נותן פרס, בעצם שם את הקונספט של צ'אלנג', שהוא גם מסתייע בטכנולוגיה, ובעצם קורא לצוותים להתכנס אל מול האתגר של יצירת פרסונליזציה בלימודי מתמטיקה לתלמידי כיתה י' בתור התחלה.
מה זה פרסונליזציה?
זה אומר לתת פתרונות למורים, איך בתוך הסט האילוצים הנוכחי הקיים, היינו כיתה עם X תלמידים, 35 תלמידים, איך אני כמורה למתמטיקה יכולה א', לייצר בעצם תוכניות למידה אישיות, מסלולי למידה אישיים לתלמידים שלי בשביל שיצליחו יותר. זאת אומרת, סך כל הדברים שדיברנו עליהם בערך פה עכשיו, שזה יכול להיות מצד אחד פתרון טכנולוגי, ומצד שני יכול להיות איזשהו עוצרות, אפרופו קיוריישן, של דברים אחרים שנותנים לי כמורה, הקהל היד פה בעצם זה שירות למורים, שאני יכולה לקחת את הדבר הזה, ליישם אותו בכיתה, ובאמצעותו לאפשר מסלולי למידה אישיים לתלמידים שלי.
וזאת תחרות?
זאת תחרות, כן.
מזמינה חברות ואנשים להגיש רעיונות?
נכון, אתגר הפרסונליזציה בחינוך.
מעולה, נשים קישור באתר התוכנית. תודה רבה, יעל דורון דרורי.
נהניתי מאוד.
תודה רבה, ערן רביב, הייתה שיחה מרתקת, מפתיעה ברוחב ובעומק.
תודה רבה, ארנון, כיף להיות איתכם.
תודה לכל המאזינים, יש פרקים ופודקאסטים נוספים באתר הבית של עושים היסטוריה, runlevy.com. נשמח לשמוע את התגובות שלכם בטוויטר, בפייסבוק, במייל info@podil.net. אני רוצה להגיד שככל שהפודקאסט צובר תוכן ותאוצה, התגובות מתחילות להיות יותר חשובות, אז אני רוצה לעודד את המאזינים. אם אהבתם ולא אהבתם, אם יש לכם משוב, בעיקר כמובן משוב בונה, אני אשמח לשמוע אותו. תשאירו הודעה בתגובה לפוסט באתר התוכנית, או שלחו אימייל דרך info@podil.net, וספרו לנו מה היה מעניין, מה חשבתם על התוכן ועל המבנה. אנחנו כל הזמן עוסקים ב... התאמות עדינות של מה שקורה כאן, ומאוד חשובה לנו דעתכם. אם מאיזושהי סיבה יש לכם תא קולי, אתם יכולים להשאיר לנו גם הודעה ב-03-374-1907, וגם לזה מישהו מאזין. אני הייתי ארנון, אתם הייתם אתם. תודה רבה.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.